מה קורה, אבנר? נחת קצת?
נחתי. איזה נחתי? יש משבר אקלים לפתור נדן, אי אפשר לנוח.
הלאה. זר, חשבתי שאתה, אתה יודע, נגמרה העונה, אז סוף סוף נוכל קצת לנוח.
תשמע, העונה אולי נגמרה, אבל החיים ממשיכים. והאמת, אין לי רגע לנשום. פתחתי טוויטר, אפילו שמתי תמונה שלי בפייסבוק לראשונה בחיים, ופתאום מתחילים לפנות עליי מלא אנשים. תגיד, זה כל מה שהיה חסר? תמונה? וחוץ מזה, אתה יודע, על הדרך אני גם צריך לחקור יערות, אוקיינוסים, להבין איך משבר האקלים משפיע עליהם, מה הוא יעשה להם.
כן, באמת נשמע עמוס. לא יודע, אצלי די מניחותה.
נו, אז אם אצלך בניחותה, אולי תשיג לנו את קוונטין טרנטינו לעונה השנייה. עכשיו זה הזמן. תאר לך מה זה פרק על הסטורי טלינג של משבר האקלים עם הבמאי הכי מדהים בעולם, שגר בישראל ומשועמם מהחיים.
כן, אה?
שמע, נראה לי הוא באיזי ממש כמוך, ואתם הרי גרים קרוב, פשוט תקפוץ לקפה זוריק שם, וחכה לו עד שהוא יגיע.
כן, שכחתי לומר לך שהם חזרו ללוס אנג'לס, אבל אולי תמצא איזה כנס מדעני אקלים בקליפורניה, וככה תוכל לערוב לו?
גם את זה אתה מפיל עליי. טוב, עזוב, עזוב את זה עכשיו. תגיד, בשביל מה בכלל הבאת אותי לפה היום?
או, שמע אבנר, מה דעתך על פרק הרגעים הגדולים מעונה אחת?
נשמע מדהים, והיו מלא כאלה, אבל למה אתה צריך אותי בשביל זה?
אתה יודע, תבחר איתי את הרגעים הכי חזקים.
כמה יש?
לא יודע, נגיד 10.
10? נדן, אין לי זמן לזה עכשיו.
נו, אבנר, עונה שלמה, קראנו את התחת, אין לך עכשיו אפילו 10 דקות לבחור את הרגעים שאתה הכי אוהב?
הכי אוהב או הכי חזקים, יש הבדל.
בוא נקרא לזה הרגעים שנחרטו בזיכרון. אז הנה, אני אשאל אותך. אבנר, מה הרגע שהכי נחרט לך בזיכרון מהעונה הזאת?
אני צריך לבחור רק אחד?
נו, אמרת שאתה עסוק, תחליט.
לא, אז תן לי 3, אי אפשר 3?
אוקיי, בוא נתחיל מאחד.
אוקיי, אז הנה רגע שאהבתי במיוחד. אות הפתיחה הראשון, זוכר אותו? איזה אות זה היה, אייקוני.
מדהים, באמת מדהים. איך אפשר לשכוח, אמינם ב-CO, אם יש לך רק צ'אנס אחד, רק הזדמנות אחת, קצת חבל שאנחנו לא יכולים להשמיע אותו יותר.
בוא נשים אותו לרגע קצר ונסגור.
לא, 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 עזוב, עזוב, לא כדאי, אנחנו נסתבר זכויות יוצרי עניינים.
סמוך עליי, סמוך עליי.
טוב, אבל באמת, שנייה, אוקיי?
תשמע, נראה לי שיהיה יותר קל להשיג את קוונטין להתארח אצלנו, מאשר להשיג את אמינם כלקבל ממנו אישור להשתמש בשיר.
בינינו, מי צריך את אמינם כשיש לנו את ויוולדי? יאללה, אבנר, עוד פתיחה ומתחילים, פרק הרגעים הגדולים, בינתיים תחשוב על הרגע מבחינתך.
תשמע, זה קל, תכף תדע.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.
האקלימיסטים, חזרנו לרגע מהחופשה כדי לסכם עונה עם פרק הרגעים הגדולים. אבנר, האמת, הייתה לי תחושה שתהיה עמוס נורא, אז ליתר ביטחון, שאלתי מראש מאזינים, ככה מה היו הרגעים הגדולים שלהם מהעונה.
יפה, נו. אתה רואה שאתה לא צריך אותי בעצם?
אוקיי, בסדר, אתה כבר פה, וגם הרי הכנת את הרגע הכי גדול מבחינתך, כן?
אתה רוצה לנחש?
אוקיי, זה או הנאום המדהים של קילר מייק בפרק 4, או כשהסברת לי על פולי פלטנון בפרק 5.
פולי מה? פיטו פלנקטון התכוונתי. טוב, זה לא אף אחד מהם, אז הנה הרגע הכי גדול שלי.
Hold on, the president is on the line.
Hello? Mr. President Biden? Hey, it's Avner from the Aclimistim. Do you have 5 minutes for me? It's super urgent. Listen, you have to cancel the climate summit in Glasgow now. Look, maybe it's because I'm new on Twitter, but I see in social media that many people say that global warming isn't real, they deny even man-made climate change, or they say that it's not dangerous to us. You know, some even say that if we replace fossil fuels with solar and wind energy, we will go back to the medieval times. that we will have no electricity. Some of them were even posted by professors in the academia, and they showed me a graph. Yeah, Joe, I know the IPCC report is based on 14,000 scientific papers that show the exact opposite. But Joe, you have to cancel the... Joe? Shit, הוא ניתק לי, אני לא מאמין.
מה זה, עם מי דיברת?
Joe Biden. יש לי קצת קשרים לבית הלבן.
מה? תגיד, אתה השתגעת? למה לא העברת אותו אליי?
סמוך עליי. אבל הייתי חייב להתקשר אליו כדי לשכנע אותו לבטל את הפסגה בגלזגו. אתה יודע, הרי פתחתי חשבון בטוויטר, וראיתי שם שכל מיני אנשים, ביניהם גם אקדמיים ופרופסורים, מצייצים ששינויי האקלים לא מסוכנים, לא קשורים בכלל לאדם, או שאם נעבור לאנרגיית שמש נקייה או אנרגיית רוח, נחזור לימי הביניים. אז בשביל מה בכלל עושים את הפסגה בגלזגו? חבל שג'ו ניתק לי ואמר לי לא להתקשר אליו יותר בחיים, עד שהשגתי קשר לנשיא ארצות הברית, יא אללה.
טוב, אבנר, אם אתה רוצה, יש לי את המספר של נסיך ליכטנשטיין, אל תשאל למה, זה יעזור לך?
מה, ליכטנשטיין? אתה משווה לי את ליכטנשטיין לג'ו ביידן?
טוב, אבל הוא נסיך! אוקיי, בוא נעזוב רגע את סליפי ג'ו, בסדר? אני רוצה לדבר ברצינות. תראה, אנחנו ערב ועידת האקלים בגלזגו, שאליה הגיעו כל מנהיגי העולם, ביידן ובוריס ג'ונסון ונפתלי בנט, והרשת כמרקחה, עם הפצת מידע של כל מיני מכחישי אקלים. תגיד, אתה ראית מה יאיר נתניהו צייץ בימים האחרונים?
ברור. ראית מה עניתי לו?
לא יודע, אני לא בטוויטר. אבל, תשמע, רגע, אבנר, אחרי הפרק שלנו על המכחישיסטים, כל מיני אנשים שלחו לי עוד כל מיני טענות של מכחישי אקלים, אוקיי, אל תתרגז, אבל אני חייב לומר שכמה מהן נראות לי די רציניות.
עוד פעם זה? מה יהיה איתך, נו?
תשמע, מה אני אעשה? חלק מהן פשוט בלבלו אותי. ואבנר, אם הם בלבלו אותי, בכל זאת אני אקלימיסט בהתהוות, הן יכולות לבלבל כל אחד. תראה, מה כבר הישראלי הממוצע יודע על משבר האקלים? הרי אף אחד לא לימד אותו. לא בבית ספר, לא בתקשורת, לא בשום מקום. ואז באים מכחישי האקלים, זורקים בטוויטר שהתחממות כדור הארץ זה בכלל בגלל השמש, ולא בגלל הפליטות פחמן שלנו, ככה כותבים איזה כמה מונחים, כאילו מקצועים כמו עידן הקרח הקטן, והם שכנעים אנשים די בקלות.
מסכים, זה באמת בעיה.
אוקיי, יפה, אז מה אתה אומר? בוא נראה אותך מתמודד עם עוד כמה טענות של מכחישי אקלים ששלחו לי בשבוע האחרון, הפעם האחרונה, אוקיי? אני מבטיח, אל תיחס.
בסדר, פעם האחרונה באמת, אבל אני רק אומר לך שהפעם הבאתי מקל לא כאילו אמיתי לאולפן, אז קח בחשבון כמה אתה רוצה להרגיז אותי, ובתמורה אבל תשיג לי את המספר של קאמל האריס, סגנית הנשיא.
האקליניסטים. טוב, זה באמת רגע ענק, ומי יודע, אולי בעונה השנייה גם תרים טלפון לנסיך ליכטנשטיין.
נדן, זה לא היה מצחיק גם בפרק ההוא, בסדר? שחרר מהנסיך. עכשיו תספר לי מה הרגע הכי חזק שלך.
אוקיי, תשמע, שברתי את הראש, כי לא היה לי איזה רגע אחד פנומנלי כזה שהשאיר אבק לכל השאר, אבל כן היה רגע שבו נדמה לי ש... אולי ככה במעט לאחור, אני מבין ששם הפכתי לאקלימיסט, או לפחות לאקלימיסט בהתהוות.
בטח אתה נדבר על הרגע שבו הפרחתי בפניך את כל הטענות של מכחישי האקלים?
מה? נו, באמת, זה הרבה לפני זה, המכחישים זה הפרק 8. הרגע שבו הבנתי את החלוקה של עוגת הפליטות המזהמות. מה גורם למסה הקריטית של הפליטות, שבגלל אנחנו בסכנה כזו גדולה. הנה, זה הרגע. בוא נקרח את העוגה של הפליטות, כן? הרוב זה מה? טיסות לחול, אכילת בשר, תעשיית האופנה.
אז זה אולי באמת השאלה הכי חשובה וקריטית. כי אם נדע מאיפה מגיעות פליטות גזי חממה, נוכל לדעת מה הדבר שאנחנו צריכים לעשות כדי לעצור את זה. אז כך עוגה. בוא ניקח עוגה, נחלק אותה ל4.
אוקיי.
אוקיי, ונבין מה מקורות, ארבעת המקורות העיקריים של פליטות גזי החממה, שאם נוריד אותם לאפס, נוכל למנוע את הקטסטרופה הזאת ולעצור את ההידרדרות.
אוקיי.
אז בוא, תהיה איתי.
ובגדול, לפי מה שאני מבין, זה מתחלק די שווה בשווה.
בגדול, כן.
אוקיי.
בוא נתחיל, רבע אחד של העוגה, חשמל. כל התחנות כוח שמספקות לנו את החשמל, לבית, למוסדות, כל דבר. 25% חשמל.
אוקיי.
25% נוספים, תחבורה, מכוניות.
רכבות, טיסות.
נגיד מכוניות היו 13% מתוך, בעצם.
כאילו חצי מתוך
הרבע. חצי מתוך הרבע, כן. והשאר זה טיסות, מטוסים.
רכבות, אוניות מסע.
אגב, כל הדיבורים על טיסות שהם האנשים חייבים להפסיק לטוס, כמה זה מסך הפליטות העולמי?
מסך ה-100%?
מסך ה-100%.
2.5%.
יפה. כן? 2% בדיוק. אז היינו ב-25% מהתחבורה.
כן.
25% השלישיים, בעצם עברנו את החצי, עוד 25, עוד רבע, תעשייה. זאת אומרת,
מפעלים המזהמים,
שנים, לא יודע מה, פלדה,
רמת חובב, מפרץ חיפה, ים המלח.
בדיוק.
כן.
והרבע האחרון זה חקלאות. כל תעשייה.
שזה מעניין אגב, כי אתה יודע, האינסטינקט כזה לא קושר בין מה, חקלאות, צמחים, ירוק, ובין זיהום.
נכון. חקלאות, נכון. כן. אז חקלאות, בעצם בוא נגיד ש-70-75% זה מצריכת אנרגיה,
כן.
שריפת
כן.
דלקים,
כן.
שזה החשמל,
תחבורה ותעשייה,
והרבע האחרון זה מחקלאות, כי בעצם כשאתה קורט עץ, נכון?
כן.
מפנה, או שאתה אוכל אוכל, כן. אתה מפרק את הפוטוסינתזה שהוא עשה, ומחזיר את גזי החממה.
נכון.
שמע נדן, זה רגע קריטי לכל מי שרוצה להבין לא רק למה יש משבר אקלים, אלא איך אפשר לפתור אותו. ואפשר, וזה מעשי.
נכון. טוב, אבנר, יש לך ניחוש מה הרגע שרוב המאזינים הכי אהבו?
וואלה, לא יודע, אבל שמע, אני מתחיל להיות לחוץ בזמן. קבעתי וובינר עם דומרים עוד 5 דקות, אז אני חייב להוציא אותם מהדיכאון, ואני חייב ללכת.
אוקיי, אוקיי, בסדר. נחש, ואני משחרר אותך, ואז אנחנו נריץ את הרגעים הכי גדולים שלנו ושל המאזינים. באמת שברנו את הראש ככה, היה דיון די פורה בפייסבוק, אבל הנה זה בא, מה אתה אומר? מה הרגע הכי גדול שבחרו המאזינים?
אני מנחש שזה הרגע שבו הם הבינו שקומפוסט לא יציל את הפלנטה.
טוב אתה! יאללה, שוחרר, בהצלחה עם הדומרים, והנה מאזינות ומאזינים, הרגעים הגדולים מהעונה הראשונה, תהנו ונשתמע בעונה הבאה. האקליניסטים. אבנר, אולי פשוט תגיד לי, מה אני, בתור נדן, יכול לעשות?
אתה יודע מה? אז בוא תענה לי אתה. מה לדעתך הדבר הכי יעיל שאתה יכול לעשות כאדם פרטי? כאילו כך תהיה נציג של האנשים שחיים עכשיו פה בארץ ותגיד לי.
לפני הכל להפסיק לשתות בקשים. סתם, סתם. תראה, ברור לי שיש דברים הרבה יותר חשובים. הייתי אומר כמה דברים. להפסיק לטוס, לעבור לטבעונות, לעשות קומפוסט.
תשמע, כל אלה ממש חשובים. באמת, לא סתם אומר. הלוואי וכולנו נאמץ אורח חיים כזה. אבל מה אני אגיד לך? ויכול להיות שאני אעצבן כמה אנשים עכשיו, אני רוצה לטעון שזה פשוט לא חשוב. אבל אתה יודע מה, אולי אני אתן למישהו שיגבה אותי, ומישהו שגם אתה מכיר, שיאמר את זה במקומי, אכפת לך?
קדימה.
To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive large scale action. Now must be our moment for action.
שמע, אני לא מת על זה שהשמעתי קטע מנאום של לאונרדו דקפריו, סלב הוליוודי שגר באחוזה ובטח יש לו תביעת רגל פחמנית פי 100 משלי ושלך, אבל במקרה הוא אמר את זה יפה, אז הייתי חייב לתת שנשמיע את הנאום הזה.
כן, אז מה שהוא אומר בעצם זה שיהיה מעולה אם לא נטוס, אם נפחית את הצריכה ואת הנסיעה ברכב ואנחנו נהיה טבעונים, אבל בגדול הבחירות האישיות שלנו לא חשובות בכלל, אלא רק פעולה ממשלתית.
כן, לגמרי. תשמע, אנחנו כבר לא שם. אנחנו אולי בני אדם מתקשים להבין שאנחנו במצב חירום, אנחנו במלחמה. ואולי הפחתת טיסות, אם תפסיק, תגיד, אתה לא נוסע לחופשה השנה, זה אולי מתאים ל-2010, אבל וואלה, כבר לא להיום. הרי אמרנו שאם היינו צריכים להפחית את הפליטות לאפס, אז מה יעזור אם תפסיק לטוס או לאכול בשר? הרי גם אם כל בני האדם יפסיקו את זה, אז הפליטות הגלובליות יפחתו בכמה, זוכר שדיברנו על ההוגה הזאת? אז הטיסות זה 2%, בשר זה 10%, זאת 12% ביחד, וזה במצב שכולם הופכים להיות טבעונים ואף אחד לא טס. זה לא אפס.
נכון, כי בתיאור של ההוגה בפרק הקודם, אמרנו ש-75% מהפליטות זה מאנרגיה, חשמל, תעשייה ותחבורה.
נכון? לכן היחידים בעצם, הדבר היחיד שיכול לגרום לפליטות להיפסק, זה מי שאחראי על משק האנרגיה. ומי זה? ממשלות ותאגידים. אגב, אתה יודע מה לאו אמר בהמשך? שרק פעולה ממשלתית נחרצת שכוללת מס פחמן, כלומר, תחשוב שאתה מעלה בחדות את מחיר הדלק למחיר שמשקף בתוכו את הזיהום והאסון האקלימי, יחד עם הפסקה מוחלטת של כל הסובסידיות לחברות הנפט והגז, ועם הכסף שהרווחת וחסכת למשלם המיסים, ועוד כסף שאתה מפנה בשביל להתמודד עם המשבר הזה, להשקעה ועידוד שימוש באנרגיות מתחדשות. שם צריך טריליונים, אבל מול משברים כאלה, זה מה שאתה עושה. אז שינוי סדרי עדיפויות הכלכליים לחלוטין, זה מה שהמדינה צריכה לעשות. כל דולר פנוי שיש לנו חייב ללכת לשם. והאם זה אפשרי? אני אומר לך שכן.
האקלימיסטים.
אנחנו, החברה האנושית, שינינו את האקלים פעם אחת. לכן הגענו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. והמשימה שלנו עכשיו היא מאוד פשוטה. לשנות את האקלים בחזרה. ויש לנו 30 שנה לעשות את זה.
30 שנה? למה 30 שנה?
כי אסור לנו לתת לכדור הארץ להתחמם ביותר ממעלה וחצי, גג 2. בעצם עליית טמפרטורה מאז הטמפרטורה שהייתה בעידן הקדם תעשייתי. וכדי לעמוד ביעד הזה אנחנו צריכים להגיע לאפס פליטות גזי חממה, שהם בעצם הגורם להתחממות כדור הארץ, עד שנת 2050.
אוקיי, ועד עכשיו לפי מה שהבנתי, כבר התחממנו במעלה.
מעלה נקודה אחד, נכון?
וואו, אז אנחנו די קרובים לשם. רגע, ומה יקרה אם נתחמם מעל שתי מעלות?
אז אם נעבור את הרף של השתי מעלות, אנחנו יכולים להגיע למה שאנחנו קוראים נקודת אל חזור אקלימית.
אוקיי, מה זה אומר בדיוק?
אז אני אסביר לך את זה ככה. תחשוב שהדלקנו את הדוד, את הבוילר, והתחלנו לחמם את כדור הארץ. אבל שכחנו לחבות. הבעיה היא שכשנתחמם מעל שתי מעלות, כבר לא נוכל יותר לסגור את הבוילר, והכדור שלנו ימשיך להתחמם בלי קשר אלינו. למה? כי בעצם אנחנו נפעיל שרשרת של תהליכים טבעיים שכבר לא תלויים בפעולות שלנו, שסחררו אותנו למצב אקלימי חדש, שהאדם לא היה בו מעולם, וכנראה שרובנו גם לא נוכל לחיות במצב כזה.
וואה, אוקיי. אוקיי, בוא... טוב, זה הסבר די מבהיל. בוא תמשיך להסביר.
אז שמע, כדור הארץ נמצא במצב אקלימי חמים ויציב כבר משהו כמו 10,000 שנה. בפועל, עד היום, כדור הארץ היה בסייקל יחסית קבוע במשך מיליון השנים האחרונות, שכלל כניסה ויציאה מתקופות קרח לתקופות בין קרחוניות חמות, כמו זו שהנוכחית שאנחנו נמצאים בה עכשיו.
אוקיי, אז מה בעצם משתנה עכשיו? מה יקרה אם נצא מהסייקל הקבוע הזה של מיליון שנה?
האמת, שנראה שלפחות למאה השנים הקרובות אנחנו כבר די יצאנו מהסייקל הזה. As we speak, אנחנו נמצאים על מסלול התחממות מועץ שמוציא אותו ממנו. למעשה, ייתכן ואנחנו קרובים לנקודת סף שאם נחצה אותה, לאט לאט תוביל אותנו לתנאי אקלים כל כך חמים שלא היו פה כבר מיליוני שנים. ומה זה התנאים האלה? זה תנאים שמשנים את מבנה הביוספירה, כלומר את כל החיים, את כל האבולוציה, כל מגוון המינים משתנה.
אוקיי, תראה אבנר, אני לא ביולוג, אבל אני יכול לתאר לעצמי שלכל מין יש טווח טמפרטורה שהוא יכול לשרוד בו. אז שינויי אקלים, ההתחממות, אלה יקבעו בפועל בעצם מי יכחד ומי יחיה על הפלנטה שלנו? זאת הכוונה?
כן, ממש ככה. ולא רק זה, השינוי קורה כל כך מהר שאם בעבר מינים יכלו להסתגל לשינויים כאלה, הפעם זה כבר יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה. בעצם, אנחנו עכשיו נכנסנו לתקופת מעבר בין שני מצבי אקלים. ואנחנו רוצים לעצור את המעבר הזה בזמן כדי שלא נתקבע על מצב אקלימי חדש. שאפשר לקרוא לו בעברית בית בוהר או hot house.
אוקיי, ומה אם תקופת המעבר היא לא מסוכנת לחיים האנושיים על כדור הארץ?
ברור שהיא מסוכנת. בעצם כל הדרך בין המצב האקלימי הנוכחי למצב האקלימי הבא היא מסוכנת, כי היא מוציאה אותנו מהאיזון האקלימי שהיינו רגילים אליו עד היום. בעצם עודף החום שיש במערכת, בפלנטה, מוביל לאירועי אקלים קיצוניים שצפויים להקות לנו בלי רחמים בכל מקום בעולם. כמו סופות עזות, בצורות קשות, שריפות עוצמתיות, גלי חום קטלנים, ובסופו של דבר, אם נחצה את הסף הזה, כדור הארץ יהיה אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום, ובכלל לא בטוח שכולנו נוכל לחיות בו.
So I want you to take a few seconds to look to your left and look to your right. Look to your neighbor and say, neighbor, the time is now. There are more of us. We're stronger. We will wait no longer. The time is now. When you go to that booth next year, I need you to carry in that booth the memory of this room. Black, white, straight, gay, men, female. We are together. We are united. Our time is right now. We will not wait 4 more years. We will not wait 20 more years. We will not wait 2 more presidents. We will not wait 3 more presidents. The time is now. The time is not in the future. The time is not some abstract time. The time is not something that might be. The time ain't something that could be. The time ain't nothing that should be, that would be. It ain't tomorrow. It ain't the day after. It ain't coming next week. The time is. The time is. The time is.
וואו, מה זה היה הנאום הזה?
אתה יודע מה זה? זה בעיניי הנאום הכי טוב בכל הזמנים. את הנאום הזה נשא מישהו שקוראים לו קילר מייק, זה ראפר אמריקאי, זה היה בעצרת בחירות של ברני סנדרס לפני איזה שנה, ובעיניי המסר הוא אותו המסר בנושא האקלימי, רק שמדובר בצורך בפעולה פוליטית מיידית, דרמטית, שרק דרכה נוכל למנוע את שינוי האקלים קטסטרופליים. ולא מחר, לא עוד שנה, עכשיו.
אוקיי, קדימה, אז בואו נעשה עכשיו.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים.
לפני הכל שתדע, הכוחות האלה שאני אומר שהם לא רוצים שנפתור את משבר האקלים, אז צריך להזכיר שהם תרמו תרומה עצומה לסגסוג העולמי, הם בעצם הפכו את המין האנושי מעוד אורגניזם לסוג של אל שמעל הטבע. הם אלו שבעצם פיזרו כמויות עצומות של אנרגיית שמש בת מיליוני שנים בכדור הארץ, במשך המאה השנה האחרונות נגיד. הם אפשרו לנו לעבור מרכיבה על סוסים וחמורים למכוניות ורכבות, לעוף באוויר בין יבשות מעבר לאוקיינוסים, וכיום לעשירים שבינינו אפילו לצאת מגבולות כוכב הלכת שלנו ולטייל בכוכבים אחרים. אבל מה לעשות שלכל דבר טוב יש סוף, ונראה לי שהגיע הרגע שהפלנטה אמרה לנו עד כאן. עכשיו הגיע הזמן שתשלמו את המחיר על כל הכיף הזה.
טוב, נראה לי שכבר הבנתי שאתה מדבר על חברות הנפט הגדולות.
הנפט, הפחם והגז. חברות הדלקים בוא נקרא להם. כלומר, זה החברות שמגלות, מפיקות, מניעות ומספקות לנו נפט, פחם וגז, לחשמל, לאנרגיה ולהכל. הן אחראיות ל-80% מצריכת האנרגיה בעולם, והשוק שלהם הוא בין 5-10% מהתוצר הלאומי גולמי העולמי. ושתדע שיש 20 חברות גדולות בלבד, שאחראיות לבין 30-50% מהפליטות בעולם. ידעת?
שוגע. פשוט נתון מדהים, פשוט מדהים. אבל בעצם, אוקיי, מי אלה החברות האלה בדיוק?
הגדולות שבהם זה אקסון מוביל, שברון, של, בריטיש פטרוליום, גזפרום הרוסית, חברת הנפט הסעודית. הן בעצם הבינו שמהפכת האנרגיה הירוקה יצאה לדרך, ושהיא תהיה החורבן שלהם. ולכן הן יוצאות עכשיו לקרב של להיות או לחדול.
אוקיי, ועם איזה נשק הן יוצאות לקרב הזה?
יש להם הרבה סוגים של נשקים, חלקם קונבנציונליים, חלקם פחות, נדבר על זה בהרחבה בהמשך הפרק, אבל בוא תשמע אחד מהם. אני קורא לזה הונאה והרדמה. ואני הולך להשמיע לך עכשיו דיון בקונגרס מ-2019, בין אלכסנדריה אוקסיו קורטז, חברת קונגרס דמוקרטית, והמדען הראשי של אקסון מוביל, שקוראים לו מרטין הופרט, הוא היה המדען הראשי בשנות ה-70 וה-80 של המאה שעברה, הוא בעצם מדבר על איך כל המודלים שלהם כבר אז, חזו בבירור את ההתחממות של כדור הארץ למצב של היום, כתוצאה מהפליטות של גזי חממה, כתוצאה משריפת דלקים של חברות האנרגיה. ידעו ושתקו.
Dr. Hoffert, your work with Exxon was focused on the carbon cycle and climate modeling. I have yes. a slide up here. Are you familiar with this graph from 1982? Can you briefly explain what it shows?
Sure. What it shows is a projection into the future of carbon dioxide levels and climate change associated with those carbon dioxide levels. And it's a very accurate representation of what today's climate change actually is.
So this was a model from 1982 with startlingly accurate projections into the present.
That's correct.
So in 1982, Exxon accurately, 1982, 7 years before I was even born, Exxon accurately predicted that by this year, 2019, the Earth would hit a carbon dioxide concentration of 415 parts per million and a temperature increase of 1 degree Celsius. Dr. Hoffert, is that correct?
We were excellent scientists.
Yes, you were. Yes, you were. So they knew.
אז הם ידעו. הם ידעו בדיוק. כבר ב-1982, הם ידעו בדיוק בכמה כדור הארץ הולך להתחמם, כתוצאה מהפליטות המזהמות של חברות האנרגיה.
האקלימיסטים.
טוב, אבנר, מה זה סעיף 5 הזה? כל פרק אתה עושה לי את הטריק הזה, שמת לב?
אבל הפעם זה חתך טריק נדן, אבל הוא לא שלי. אלא של חברות הנפט, חברות הדלקים. בסעיף 5 הוא בכלל בכסף. אני מדבר איתך על 5 טריליון. ומה זה 5 טריליון? זה הסובסידיות השנתיות הגלובליות לחברות הנפט נכון ל-2017. לפי ה-IMF, קרן המטבע הבינלאומית. ואתה קולט מה אני אומר לך? 5 טריליון בשנה. כל שנה. זה כמו 5 פעמים שווי שוק של חברה כמו פייסבוק. אבל אני מדבר איתך על כסף אמיתי בשנה. כל שנה. לא בשווי שוק על הנייר. והמספר הזה בעצם כולל את כל הסובסידיות. אני מדבר איתך על הסובסידיות הישירות, והלא ישירות לחברות הנפט עצמן או לצרכנים.
שזה אנחנו.
נכון, ובנוסף לזה, כלולה פה העלות הבריאותית והסביבתית של הפליטות. שכמובן, מן הסתם, לא מושתתת על חברות הנפט כיום, אלא עלינו, על החברה, על משלמי המיסים.
טוב, זה לא ממש הגיוני. אתה יודע, זיהמת, שילמת. למה שאנחנו נשלם על נזקי הזיהום ההרסניים של חברות הנפט? תשמע, אני עדיין תקוע ב-5 טריליון. כל שנה. כל שנה סובסידיות של 5 טריליון.
ולא רק זה, באותו דוח של קרן המטבע הבינלאומית, נאמר שאם נפחית דרמטית את הסובסידיות, אנחנו בעצם נוריד את פליטות הפחמן ב-30%. ועל ידי זה, אנחנו נפחית את התמותה מזיהום אוויר ומאסונות טבע, שקשורים להתחממות הגלובלית, ב-50%. ואגב, היסטורית הרי היה היגיון בסובסידיות האלה, כי רצינו לספק אנרגיה זולה ואמינה לכל דורש, לכל האזרחים, אבל מה לעשות שהעולם השתנה, היום המצב שונה. הסובסידיות כמעט לא משפיעות יותר על המחירים של הנפט או הגז או הפחם, אבל הן עדיין תורמות המון לרווחי החברות. אבל מה עוד השתנה? היום יש לנו חלופות.
לא, מטורף. הסובסידיות לא השתנו, אולי אפילו גדלו, אבל העולם כן. וחברות הנפט, חברות האנרגיה, גז, פחם, הרי רווחיות בטירוף, הן בטח לא זקוקות לעזרת משלם המיסים. זה באמת פשוט לא להאמין שממשלות ברחבי העולם עדיין מממנות את האנרגיה המזוהמת הזאת על חשבוננו, ובאותו הזמן היום הן מדברות שוב ושוב על הצורך הדחוף במעבר לאפס פליטות מזהמות. תשמע, זה באמת, זה סטנדרט כפול מדהים. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא מטילים על החברות המזהמות מיסים שיכללו את המחיר האמיתי של הזיהום ההרסני הזה, אנחנו עוד נותנים להם כסף, אנחנו מסבסדים את הפעילות המזהמת שלהן.
אז אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, קודם כל להוריד את הסובסידיות הללו. לאפס. לא לחצי, לאפס. ואנחנו צריכים לחייב את החברות לשלם על הנזק הבריאותי והסביבתי של המוצר שהן מוכרות לנו. בעצם אפשר להסתכל על משבר האקלים כמשבר שאחראיות עליו בעיקר 20 חברות, נפט, פחם וגז. אמרתי לך את זה בפרק הקודם, מה זה 20 חברות? 20 חברות האנרגיה הגדולות שאחראיות לעד 50% מהפליטות המזהמות בעולם. 20 חברות, זה הכל. האקלימיסטים. כשהבת שלי נולדה, החלטתי שאת כל הכסף שאני חוסך בשבילה, אני לא שם על חברות מזהמות, ואני שם על המהפכה האנרגטית השלישית. והחלטתי שאני משקיע כל שקל בשבילה רק בקרנות או בחברות שמתעסקות באנרגיית שמש, רוח, מימן ירוק, מכוניות חשמליות, או כל טכנולוגיה ירוקה שאתה יכול לחשוב עליה. ולשמחתי, עד עכשיו זה עבד לי הרבה מעל המצופה, כי השינוי היה מהיר מהצפוי, והקורונה דחפה את כל ההשקעות האלה למעלה. זה לא ייעוץ השקעות או משהו כזה, כמובן, אני רחוק מלהבין בזה.
אוקיי, אז... ואת כל זה עשית כבר לפני 5 שנים.
ואם אני עשיתי את זה, אז כל אחד יכול לעשות את זה. עכשיו, תקשיב לזה. אתה יודע כמה כסף שלנו מושקע בחברות הדלקים המזהמות? אז לפי ארגון פורום כסף נקי, לדעתי אחד הארגונים החשובים בישראל היום, שהמטרה שלו זה להסיט את כספי החיסכון של האזרחים מחברות הדלקים, אז היקף החסכונות הכספיים המנוהלים בחברות הפנסיה וקופות הגמל, נכון לחודש מאי של 2020, הוא מעל 1.5 טריליון שקל. ומתוך 1.5 טריליון שקל, מעל 10% מושקעים בחברות הגז, הנפט או הפחם. ואם אני עושה איזה חישוב מהיר בראש, שאומר שישראלים מושקעים בחברות המזהמות בסכום של יותר מ-$100 מיליארד. וזה הכסף של כולנו, שלי ושלך. ואין לנו שום דרך שקופה ופשוטה לדעת לאן הכסף הזה שלנו הולך ומה הוא מממן.
אתה יודע, בעצם נוצר פה פרדוקס נוראי. הכסף שאנחנו חוסכים לעתיד, הורס לנו את העתיד. תשמע, הסתת השקעות מחברות הדלקים המזהמות לאנרגיה מתחדשת, לי זה נראה כמו הנושא הכי חשוב שאפשר לדבר עליו עכשיו, כי אנחנו חייבים לפעול עכשיו. ואתה יודע, אנשים מתעסקים לי, אני לא יודע, בבוז'י הרצוג ובחתונמי, בזמן שהמוסדות הפיננסיים פשוט מחליטים בשבילנו, איפה לשים את הכסף שלנו, ולשים אותו, אתה יודע, בהרס כדור הארץ. ולפעמים, אני לא יודע, יש פעמים שאני רואה במה התקשורת מתעסקת, במה מתמקד השיח הציבורי, נקרא לו, ואני פשוט תופס את הראש.
לגמרי. אבל נראה לי שהמטוטלת התחילה לנוע לכיוון הנכון. ונראה לי שהכסף שלנו כבר מתחיל לצאת בהמוניו מחברות הדלקים המזהמות.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים.
בוא תאר לי איך נראה מקל הוקי. דמיין כאילו שיש פה מקל הוקי על השולחן, אני משכיב אותו על השולחן.
אוקיי, מקל הוקי הוא ישר וארוך, ובסוף יש מעין שפיץ כזה שעולה בחדות.
יפה, אז מקל ההוקי או ההוקי סטיק זה שם של הגרף הכי חשוב במדעי האקלים. ועכשיו תהיה איתי בהסבר הזה, כי הוא קצת מסובך, בסדר? אני צריך את הקשב שלך טוב.
אני מקשיב.
אז בוא נלך ל-1998. אז יקיר הפודקאסט, פרופסור מייקל מן מפן סטייט יוניברסיטי, אולי מדען האקלים הכי חשוב בעולם, פרסם מאמר שבו הוא עשה ניתוח סטטיסטי של נתונים פלאו-אקלימיים. ומה זה אומר? הוא לקח מידע מעשרות מדידות של משהו שאנחנו קוראים לו פרוקסי אקלימי. בעצם, כל דבר שאתה יכול לתת לו גיל, לתארך אותו, ושנשמר אלפי שנים ולא קורה לו כלום. אז הוא לקח נתונים למשל מטבעות עצים, כי אתה יודע שכל טבעת היא שנה בגיל העץ, נכון? אז אם תסתכל על טבעת מסוימת, אתה יודע באיזה שנה היא נוצרה, ואם תנתח את ההרכב הכימי או האיזוטופי שלה, אתה תוכל בעזרת כמה משוואות, להגיד לנו מה הייתה הטמפרטורה באזור באותה תקופה. עכשיו, לא מדובר רק בטבעות עצים, הוא לקח גם נתונים מנטיפים של מערות ברחבי העולם. כי למה? אתה יודע שבסיס הנטיף, הלמעלה, זה החלק הכי עתיק בו, אבל הספיץ של הנטיף זה החלק הכי צעיר. אז גם פה יש לך תאריך, ואם תבחן את ההרכב של הנטיף בכל חלק, תוכל לדעת מה הייתה הטמפרטורה באותה תקופה. אתה איתי עד עכשיו, הבנת?
כן, לקחת מידע מפרוקסי אקלימי, כמו טבעות עצים או נטיפים, וממנו להבין מה הייתה הטמפרטורה בעולם באותה תקופה.
אז אני ממשיך. בנוסף לזה, הוא לקח מידע מעוד מקורות, למשל קידוחי קרח באנטרטיקה, שכל שכבה היא תקופה אחרת, או שהוא לקח מידע מאלמוגים, שמשקיעים את השלד שלהם לאורך אלפי שנים, והמידע האקלימי נקלט בהרכב הכימי של החומר שהם השקיעו. ואת כל המידע הזה שהצטבר לאורך שנים הוא אסף מכל מיני אזורים שונים בעולם. ומה הוא ראה? הוא ראה שהטמפרטורה בכדור הארץ הייתה יחסית קבועה, פלוס מינוס חצי מעלה ב-2000 השנים האחרונות. ואז ברגע אחד, בערך בשנת 1900, היא זינקה. בעצם יש לנו מקל הוקי, הטמפרטורה קבועה, 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 ומזנקת פתאום ברגע אחד ב-100 השנים האחרונות. שטוח, שטוח, ואז שפיץ בסוף. ואגב, אתה יודע כמה התקיפו את המייקל מן הזה? מה זה התקיפו? איימו על החיים שלו, כי למה? כי מכחישי האקלים הבינו שהגרף הזה מושך להם את השטיח מתחת לרגליים.
אוקיי, תן לי רגע ככה לסכם בשני משפטים בשביל עצמי ולמאזינים. אז לפני 20 שנה בערך, פרופסור מייקל מן, אולי המדען האקלים הכי חשוב בעולם, אסף מידע מהמון סמנים גיאולוגיים בכל מיני אזורים בעולם, והוכיח שהטמפרטורה הגלובלית הייתה יציבה במשך 2000 השנים האחרונות, ופתאום בעשורים האחרונים היא קפצה בחדות.
יפה. ואגב, מאז, אני לא מדבר איתך פה על מאמר אחד. על הגרף הזה חזרו בעוד מלא סוגים שונים של שיטות, עם המון פרוקסים אקלימיים ביותר מ-25 מאמרים שונים, לתקופות של הרבה יותר מ-2000 שנה גם. כלומר, לא מאמר אחד, אלא עשרות. ולמשל, בדוח ה-IPCC האחרון, שכמובן מבוסס בין השאר על מאמרים כאלה, הרחיבו עוד את העדויות האלה, והראו שהטמפרטורה שלנו היום היא הכי חמה ב-125 אלף שנים האחרונות. זאת אומרת שאין סיכוי שהיה יותר חם לפני 30 שנה, ולפני 70 שנה, ולפני 100 שנה או 1,000 שנה. אתה מבין מה אני אומר לך?
האקלימיסטים. איזה לחצים בדיוק מפעילים עליכם? האם
אי פעם קיבלתי ממש איומים, לא לפרסם כתבות, לא רק מחברות מזהמות.
קודם כל, יש לי איזה סיפור יחסית טרי, אני חושבת, הכי טרי שלי, שאני מצליחה להיזכר בו עכשיו, שאני יכולה לספר לכם שלא סיפרתי אותו עדיין, שכשעשיתי לא מזמן איזושהי כתבה על חברת מים מינרלים, הלכתי לצלם שם, ובמקרה היה שם, היו שם כל מיני קלסטרים עם תלונות לציבור וכאלה, ובאישור אני פתחתי את הדברים וראיתי דברים שאולי הם בדיעבד לא כל כך סמכו שצילמתי. אז מה שקרה זה שבאמת, בעצם לקחתי את ה... זאת אומרת, נסעתי בדרכי ככה, בדרכי מהגולן למערכת, ופתאום אני מקבלת איזשהו טלפון מחבר צוות שם במים המינרליים, ואמר לי, תראי, מה שצילמת שם בסצנה הזאת, את לא תשתמשי בה בכתבה. כאילו, הוא הודיע לי, כן? הוא מנהל את העניינים, כן? הוא... קובע, הוא יקבע לי,
הוא יכתיב לך, מה לא ייכנס.
מה לא ייכנס. אמרתי לו, מה? סליחה. מה? כאילו, מה? זה תמיד מפתיע אותי מחדש, איך שהם חושבים שהם המנהלים של הדבר הזה.
את יכולה להבין אבל את נקודת המבט שלהם?
ודאי, הם עושים את העבודה שלהם.
נכנסת לטריטוריה שלהם, חברה פרטית.
נכנסתי באישות, מה שנקרא. לא גנבתי שום דבר, לא זה, וההפך, זה היה באישור שלהם. הם ראו בדיוק מה צילמתי, לא באתי מצלמה נסתרת, באתי מצלמה גלויה לחלוטין, ראו בדיוק מה צילמתי, ואפילו שיתפו פעולה. רק אחר כך הם הבינו שאולי מה שהם עשו זה לא מה שהם התכוונו לעשות. וסליחה, אבל אני, שוב, אני עיתונאית, אני לא יחצנית, ואני לא עובדת בשירות יחד של אף אחד, ולכן הוא אמר, כשהוא אמר לי את הדבר הזה, אמרתי לו, סליחה, אז הוא אמר לי, תגידי, מי, העורך שלך זה ינובסקי, נכון? יש לי את הטלפון של ינובסקי, אני צריך להתקשר לינובסקי? אז במקרים כאלה, אני תמיד אומרת, וזה מה שאמרתי לו, אמרתי לו, למה רק ינובסקי, למה להסתפק רק בו? אתה יכול להתקשר גם לברוך שי, לילדד קובלנס, אתה צריך טלפונים? זה סגר את הפינה, אני חושבת.
זה גם באמת מעיד על החשיבות הקריטית של גיבוי.
כן, והיה כמובן, היה כמובן את... זה כן, זה גיבוי מהמערכת, זה הדבר הכי חשוב, היה כמובן את הסיפור עם נובל אנרג'י, ואיך ש... אתה יודע, מה שסיפרתי עכשיו היה מאחורי הקלעים.
מוזמנת להזכיר למאזינים בדיוק את הסיטואציה הזאת, כי באמת אני חושב, אני זוכר גם אז, היא עוררה... הדים, מעבר לאנשים שממילא מתעניינים במשבר, בגלל שזאת הייתה חברה, או בגלל שזאת חברה מרכזית, בשיח התקשורתי, בטח הכלכלי בישראל. אז מה בדיוק קרה שם?
לא הרבה פעמים יוצא לי עיתונאי שמה שקורה מאחורי הקלעים גם בא לידי ביטוי ממש לפני המצלמות, כשהן דולקות. ומה שקרה בחברת נובל אנרג'י, אנחנו באנו, אני אזכיר ככה במשפט. הגענו בעקבות זה, הגענו בעקבות תחקיר שעסק בעשרות תקלות בתוך מספר חודשי הפעלה מועט של אסדת לוויתן, ועקבנו אחרי הדברים האלה ואחרי טענות הרגולטור לאי שקיפות מצד נובל אנרג'י. בסופו של דבר ביקשנו מנובל אנרג'י להתראיין, ואז התייצב מול המצלמות סגן נשיא נובל אנרג'י ביני זומר, ואז באיזשהו שלב שאלתי אותו על התקלות, והוא דיבר איתי, ודיבר איתי בעריכות, והתעצבן עליי וכו', ובאיזשהו שלב ששאלתי אותו שאלה על מה, האם יכול להיות שהם מהלכים, אימים על פעילי סביבה, כפי שפעילי סביבה טוענים שהם עושים, אז הוא פשוט הסתכל עליי, ואז ממש רואים את זה במצלמה, איך פתאום החיוך שלו נהיה איזה מין איזה מבט, מאיים או איזה מין מבט רציני כזה, והוא פתאום אומר לי, תעשי טיים אאוט, אל תלכי לכיוון הזה, בעבורך אני מבקש. והסיפור הזה היה, המשפט הזה, לפעמים משפט אחד אומר הרבה יותר מכל הגילויים ומכל המסמכים שאתה אוסף ושוקד עליהם וזה, לפעמים, וזה לא קורה הרבה, כעיתונאית שפתאום יוצא הבן אדם החוצה, פתאום יוצא הבן אדם האמיתי שהוא. האקלימיסטים.
Thank you. נתן, מה קורה? אתה נראה לי עצוב. הכל בסדר?
קמתי קצת מנוחדך היום.
מה, למה? כי זה הפרק האחרון של העונה.
גם, אבל אתה יודע, אנחנו הרי נחזור עוד איזה חודש חודשיים, ועם כל הכבוד לפודקאסט, יש דברים יותר חשובים מאיתנו. האמת שאני פשוט, אני עצוב בגלל האקלים. בזמן הוועידה בגלאזגו, נחשפתי להמון עובדות אקלימיות ממש עצובות, ו... לא יודע, יש מצב שזה הכניס אותי לדיכאון, אני פשוט לא מאמין מה הולך לקרות לעולם שלנו.
רוצה לשתף אולי?
כן, תראה, למשל הבנתי שכמעט לא משנה מה נעשה, 99% מהאלמוגים בכדור הארץ ייעלמו עד סוף המאה.
זה נכון, והאלמוגים הם הבית של בערך 25% מהדגים שלנו, וזה יוביל לאסון אקולוגי.
נו, אתה מבין? ויש עוד, קראתי למשל שמתוך 8 מיליון מינים של בעלי חיים וצמחים שיש לנו בעולם, מיליון מהם נמצאים בסכנת הכחדה, וחלקם הגדול בתוך כמה עשורים.
כן, זה נורא. וכשאני חושב על זה, למשל, זה באמת מעלה בדמעות.
אתה מבין, הוא, אתה יודע, וזה, רק דיברנו על בעלי חיים. מה עם בני האדם? אני קראתי שאם לא נפחית את הפליטות, אז 20% משטח כדור הארץ יגיע במשך כמה חודשים בשנה לטמפרטורות שבכלל לא מאפשרות קיום חיים. וזה איפה שגרים, איזה שליש מאוכלוסיית העולם, כאילו, לאן כולם יאגרו? מה יהיה איתם?
זה נתון מחריד, אני ממש ממש מסכים איתך. ושמע, אם לא נפעל, זה באמת יכול להגיע לשם. אתה יודע, זה מזכיר לי את המשפט הידוע של אלברט איינשטיין.
מה, זה של הטיפשות והאינסוף?
מה, לא. הוא אמר, אני לא יודע באיזה נשק השתמשו במלחמת העולם השלישית, אבל ברביעית השתמשו במקלות ובאבנים.
זה? כן.
אז אני כמו איינשטיין, גם אני לא יודע באיזה נשק שנושאו במלחמת העולם השלישית, אבל ברור לי שתהיה קשורה למשבר האקלים.
טוב, אני בניגוד לאיינשטיין בכלל לא יודע אם נגיע למלחמת עולם רביעית.
למה שלא נגיע למלחמת עולם רביעית?
תשמע, כי ראיתי, וזה אולי הכי מפחיד, שלא משנה בעצם מה נעשה, המין האנושי נידון לחורבן, לקריסת הציביליזציה האנושית. ראיתי שאנחנו במסלול ברור להכחדה. אתה יודע, גם נחקק לי בראש שזה משפט מרעיון שנתנה אוקסיו קורטז, מהמפלגה הדמוקרטית. היא אמרה שהעולם ייהרס אם לא נפעל לעצור את ההתחממות עד סוף העשור.
עצור.
מה קרה?
נדן, נפלת לדומיזם.
למה? דומה?
דומיזם. מלשון we're doomed. אנחנו עבודים. עכשיו הגעת למחוזות של הכחשת מדע מהצד השני של המפה. תשמע, זה מאוד נפוץ ברשתות החברתיות, בטח מאז הוועידה.
רגע, אז אתה טוען שאנחנו לא צועדים לקראת הכחדה?
הכחדה? לך תשתה כוס מים, תירגע.
תגיד, אגב, למה אתה צרוד? זה בגלל ההתרגשות מהפרק האחרון של העונה?
התרגשות? מה קשור התרגשות? אתה יודע כמה דיברתי בחודשיים האלה על משבר האקלים? נשמע לך, אני לא זוכר מתי דיברתי כל כך הרבה בחיים שלי. פלא שהלך לי הכל.
האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.